למדנו רבי צדוק, עכשיו אנחנו עוברים לרבי יוסי, בדף קוף עין ה'. בסדר? משנה חדשה. רבי יוסי אומר, כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. וכל המחלל את התורה, גופו מחולל על הבריות. אם כן, רבי יוסי בא לדבר על הכבוד. כבוד התורה, כבוד האדם. צריך להבין איך זה הולך ביחד. דבר ראשון נלמד רש"י. מה אומר רש"י? רבי יוסי אומר, כל המכבד את התורה שאינו מניחה, אלא במקום קודש, ולא על ספסל שיושבים בו בני אדם, וגם לא תורה על גבי תורה, אחי גרסינן, גופו חולין. זאת אומרת, מה זה לפי רש"י המכבד את התורה? זה מי שמתנהג יפה כלפי ספר תורה. למשל, הוא לא שם את הספר באותו גובה כמו בני אדם. אנשים יושבים על איזה ספסל, הוא מניח את הספר על אותו ספסל שיושבים בו בני אדם. זה לא מכובד. כאילו האדם והתורה היינוח, באותה רמה. כן? ויש אומרים, המכבד את התורה שאינה מלמדה לתלמיד שאינו הגון. פירוש שני, מה זה נקרא מכבד את התורה? הוא לא מלמד את התורה לאדם שאין לו מידות טובות. כי מה יקרה אם אתה מלמד תורה לאדם שאין לו מידות טובות? זה יגרום לזיזול בתורה. כי יגידו, אוי, זו התורה וזו שכרה. תראה, בן אדם הזה, זה שלמדנו את זה, את הגמרא הזאת, מופיע במסכת יומא בדף פ"ו. כן? אם אדם יש לו מידות טובות, ומשא ומתנו בנחת עם הבריות, אומרים, אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה. אבל אם אדם אין לו מידות טובות, אז אומרים, אוי לא לאביו שלימדו תורה, ואוי לא לרבו שלימדו תורה. אז לכן, מה זה נקרא מכבד את התורה? כן, ככה גם פוסק להלכה הרמב״ם, בהלכות תלמוד תורה בפרק ד', שאסור ללמד תורה לתלמיד שאינו הגון, שאין לו מידות טובות. ויש אומרים, המכבד את התורה שאינה מלמדה לתלמיד שאינו הגון, שנאמר, יפוצו מעיונותיך חוצה להגון, ואין לזרים איתך לשאינו הגון. כן, אני אתן שני פירושים לפי רש"י. מה זה כל המכבד את התורה? מתייחס לתורה בכבוד, כלומר לספר תורה, ופירוש שני מלמד לאדם ראוי. יש שני הפירושים, ברש. עכשיו בוא נראה מה אומר על זה המהר"ל. אומר המהר"ל ככה, כל המכבד את התורה, המאמר הזה מבואר הטעם, למה נשמח למאמר שלפני זה? כדרכו בקודש המהר"ל מסביר קודם כל למה המשניות הם זו אחר זו. המשנה הקודמת מה הייתה? שאסור לאדם להשתמש בתורה כדי לקנות כבוד. רבי צדוק אומר, אל תעשם לדברי תורה, עטרה להתגדל בהם. כלומר, שאדם לא ישתמש בתורה לצורכיו האישיים, הפרטיים, כגון לקנות כבוד, נכון? אז אומר המהר"ל, אם כן, משנתנו המשך. המאמר הזה מבואר הטעם, למה נשמח למאמר שלפני זה? כי במאמר שלפניו, שלא יעשם עטרה להתגדל בהם, כלומר שאדם לא ילמד תורה בכוונה לקנות שם ותהילה, כי בוודאי דבר זה ביזיון התורה. ולכך קבע אחריו כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. וכל המחלל את התורה, גופו מכובד על הבריות. כלומר, אם מראש כוונתך כבוד, זה ביזיון לתורה, לכן את הכבוד שחיפשת לא תקבל. לעומת זה, אם כוונתך הייתה לכבד את התורה, את הכבוד שלא חיפשת, דווקא תשיג. ככה מסביר המהר"ל, שברור שיש פה סמיכות פרשיות. המשנה הזאת המשך למשנה הקודמת. ועכשיו, עניין המהות. למה יש קשר בין תורה לבין כבודו של האדם? וביאור עניין זה, דע כי התורה היא עצם הכבוד. כדכתיב, במשלה, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד. אם כן, פסוק שאומר שיש במהותה של תורה עניין של כבוד. ועוד כתיב, עוד פסוק באותו פרק במשלה ג', כבוד חכמים ינחלו. אתה רואה, החכמים, אם כן, זוכים לכבוד. ובמדרש גם כתוב בתנחומה, כבוד חכמים ינחלו, אלו תלמידי חכמים. אמר רבי שמעון בן פזי, קרא מרש ספר דברי הימים. כלומר, רבי שמעון פנים מאיר הערה, העיר הערה, הערה מעניינת מאוד. מה הערה? יש ספר שחותם את התנ"ך, נקרא ספר דברי הימים. הספר הזה מונה תולדות האדם וישראל, מהאדם הראשון עד בסופו של דבר מגיעים לתקופת בית שני, לשיבת ציון. אז ככה כתוב, ספר דברי הימים ככה מתחיל. אדם, שת, אנוש, זה ממש תולדות האנושות בקצרה. אדם, שת, אנוש, וכו' וכו' וכו', עד שמגיעים בפרק ד' לפסוק ת', ומה כתוב שם? ויעבץ. ואין אתה מוצא שם כבוד, וכשבא ליעבץ, מה כתוב בפרק ד', ויהי יעבץ נכבד מאחיו. פעם ראשונה שמופיע ביטוי של כבוד. אצל מי? אצל יעבץ. למה? ולמה כתיב בו כבוד? שהיה תלמיד חכם, מקיל קהילות ודורש טעמי תורה ברבים, לפי שעסק בתורה, לכן כבוד חכמים ינחלו. עד כאן. מי זה יעבץ? עתניאל בן קנז, שכידוע עתניאל בן קנז היה תלמיד חכם מאוד גדול, והוא מה? כן? ועתניאל בן קנז, הוא כבש מקום שנקרא קריית ספר, קריית ספר, דביר, קריית ספר, ובעצם הוא זה שבפלפולו הצליח להחזיר 3,000 הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה רבינו. כן, כשמשה רבינו נפטר, זה גרם למשבר מאוד גדול. עם ישראל פתאום בלי משה רבינו. הרי כל דבר היו הולכים ושואלים אותו. כשהוא נפטר, חיו בטוחים, זה כמו תמיד. אתה בטוח שאתה יודע, אתה מבין, ואחר כך פתאום אתה שם לב שיש עוד דברים שלא ביררת. אז נשתכחו 3,000 הלכות, תראו לעצמכם, חסרות לנו 3,000 הלכות בישראל. איזה מצב אנחנו? כן? ועתניאל בן קנז בפלפול יצטרך להחזיר אותם. זה נתת חכם עצום. הוא יפתח ישיבה שמה בקריית ספר. הקריית ספר זה בעצם כינוי. על שם זה שהוא החזיר את התורה לישראל. ומתי פעם ראשונה מופיע הביטוי של כבוד בספר דברי הימים? ככה דרש רבי שמעון בן פזי פעם הראשונה ביחס לאותו תלמיד חכם עצום. אז אתה רואה מכל המקורות האלה, מה אומר לנו המהר"ל בעצם בכל הדברים האלה? אתה רואה שמכל המקורות האלה יש ללמוד שתורה היא מביאה כבוד, כן? כמו הפסוק, אורך ימים במינה ובשמאלה עושר וכבוד. מה זה הכבוד הזה שמדובר עליו? למה התורה קשורה לכבוד? מה זה כבוד? כבוד זה מכבדים, טוב, זה נכון מה שאתה אומר, אבל מה זה? מה זה הערך הזה שנקרא כבוד? יש ערך שקוראים לו כבוד. איזה הוא מכובד? נכון? אז זה סימן שכבוד זה דבר חיובי או שלילי? ודאי שזה דבר חיובי. מי שרודף אחרי הכבוד זה שלילי, אבל הכבוד מצד עצמו זה דבר חיובי. איזה הוא מכובד? הנה עובדה. מעמידים איזה הוא גיבור. גבורה זה דבר חיובי, איזה הוא מכובד, אז כבוד זה דבר חיובי, נכון? זה דבר חיובי. מה זה הערך הזה? מה זה הערך הזה שנקרא כבוד? צריך להבין אותו. הנה כתוב שכל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות. אז סימן שזה חיובי. מה זה הערך הזה? צריך להסביר אותו, מה זה ערך שנקרא כבוד? מה אתם אומרים? שאתה, זה אומר שקנית איזה שהיא דרגה, זה מה שאתה רוצה להגיד, כן? קנית דרגה, נכון? נכון, אתה צודק. אבל יש לקנות דרגה באופן מדומה, ויש לקנות דרגה באופן אמיתי. יש כבוד שהוא מדומה, והוא תלוי בדברים חיצוניים. ויש כבוד אמיתי, שהוא תלוי בדברים מהותיים. כבוד זה מלשון כובד. כבוד וכבד זה אותו שורש. זאת אומרת שיש כאן דבר שהוא בעל משקל. ההפך מכבוד זה זלזול. דבר זול. מה זה זלזול? זול. ההפך מלכבד זה לקלל. זה מלשון קל. מה זה לקלל? זה מלשון שורש קל. ההפך מכבד קל. הבנתם? זאת אומרת, כבוד אמיתי זה כבוד מהותי, שמתגלה פה ערך בעל משקל. כל דבר אפשר שיתגלה בדרגתו הפחותה, אפשר שיתגלה בדרגה עליונה יותר. האדם יכול להתגלות בדרגה מאוד פחותה, שלפעמים היא גרועה מדרגת הבהמה. יש הרבה דברים כאלה בספרי מוסר, שאם אדם לא יתנהג בצורה יפה, הוא יכול להיות פחות מן הבהמה.
אדם הוא באמת אפשר ש...
נכון. ולעומת זה יש דרגה מאוד עליונה של האדם, שהיא עולה על דרגת המלאכים. ופה החידוש במשנה שלנו, שלא רק שהאדם מכובד על הבריות, גופו מכובד על הבריות. למה? כי הגוף הזה הופך להיות כלי לדבר מאוד נכבד. תלמיד חכם, אדם שלומד תורה, מה כתוב? כל המכבד את התורה. טוב, נראה תכף, זה, כבוד זה יחס מיוחד. אז אפילו גופו עכשיו הופך להיות מכובד. למה? כי הוא כלי יקר, זה כמו ספר תורה. יש כלי, ספר ששמים אותו בכלי, בכלי מסוים, כן? כל ספר, לא משאירים ספר תורה כזה ערום, אלא מלבישים את הספר תורה, נכון? והכלי הזה שבו מניחים את הספר תורה, הוא קונה ערך מצד מה שמונח בו. לכן בשבת, אם צריכים להציל ספר תורה, מן הדלקה חלילה, אז מצילים גם את הבית של הספר תורה, יחד עם הספר תורה. אתה לא מציל רק את ספר תורה, אתה מציל גם את כליו. כי הכלי הזה הוא הופך להיות בעצם כלי קיבול לתורה. אז האדם הזה המכבד את התורה, גם גופו, זה מידה כנגד מידה. כמו שהוא מכבד את התורה, הוא נותן יחס נכון לתורה, הוא לא מתייחס לתורה כדבר פחות, אלא כדבר גדול, בעל ערך, בעל כובד משקל, כבוד, כובד משקל. יש פה ערך מאוד גדול שמתגלה בעולם התורה. שהערך של התורה בעולם שלנו, כן, זה דבר אלוקי לעומת דבר טבעי. זה עניין התורה בעולם. שזה מגלה ערך אלוקי במציאות חסרה שהיא טבעית. אז גם האדם שגופו של אדם הוא חסר, נכון? גופו של אדם זה דבר חסר. זה מוגבל, זה מצומצם גופו של אדם. אבל בזכות שהוא מכבד את התורה, אז גם גופו הופך להיות מכובד על הבריאות. בוא נראה עכשיו מה אומר המהר"ל. הוא מפני. נכון, בדיוק. הוא מפני. לא, מדברים על התורה בכלל. כי ככה כתוב, ידידיה. נכון שרש"י הסביר ספר תורה. אבל המהר"ל הולך להגיד שזה לא מצד רק היחס של האדם לספר תורה, זה מצד יחס האדם לתורה בכלל. בכללותה. הנה הוא מסביר את זה. הוא מפני שכאשר האדם מתחבר עם דבר אחד, הרי בוודאי מגיע לו מין אותו דבר שמתחבר עמו. כשאדם מחובר לדבר מסוים, אז הדבר המסוים הזה הופך להיות חלק ממנו. לכן זה נקרא מתחבר, מלשון חיבור. כלומר, הוא קולט חלק מן המציאות של הדבר שהוא מתחבר אליו. וכבר אמרנו, כי התורה היא עצם הכבוד. ברוך כבוד השם ממקומו. זה גילוי השם בעולם התורה. איך השם מתגלה בעולמו? על ידי האור. אתה יודע על מקור האור. על ידי שאתה רואה אור, אתה יודע שיש מקור של אור. נכון? ככה באמת מסופר במעשה בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. איך אתה יודע? ויאמר אלוקים יהי אור. על ידי שאתה קולט את האור, אתה יודע שיש מקור לאור. ככה זה עובד. אז התורה זה בעצם האור הזה בעולם. כי נר מצווה ותורה אור. התורה זה האור בעולם, אז אני יודע עכשיו שיש מקור לאור. וכבר אמרנו כי התורה היא עצם הכבוד, ובזה שנותן כבוד לתורה יש לו חיבור עם הכבוד. כשאדם מתחבר לתורה הוא מתחבר עם הכבוד עצמו, הזה כבוד השם שמתגלה בעולם. זאת אומרת, דברים מאוד עמוקים כאן המהר"ל. בזה שאדם מחובר לתורה הוא מחובר עם כבודו של השם בעולם, כי התורה היא כבודו של המשם, זה הופעתו. זה הופעתו של השם בעולם, התורה. אין האפשרות לאדם לגשת באופן ישיר לריבונו של עולם, כי לא יראני אדם וחי, אי אפשר. אבל מה כתוב על התורה? וחי בהם. לא יראני אדם וחי, אבל על התורה מה כן נאמר? וחי בהם. סימן שאתה לא יכול להתחבר אל השם באופן ישיר, אתה נשרף. הרי ברור, כל דבר יתבטל באינסוף. אבל באור הזה שמופיע בעולם אתה כן יכול להתחבר. ולכן מה נאמר על התורה ועל דברי תורה? וחי בהם. ההפך. שמה אתה חי, מן האור הזה אתה ניזון. נשמתך יכולה להיות ניזונת. וכבר אמרנו כי התורה היא עצם הכבוד. ובזה שנותן כבוד לתורה, יש לו חיבור עם הכבוד. הוא מקבל הכבוד גם כן. כן? האדם שמחובר לאור, אז הוא מואר. זה מאיר את נפשו. זה מאיר את נשמתו. הוא הופך להיות חלק מן האור הזה. עד כדי כך שמה אמר שלמה על המלך בחוכמתו? חוכמת אדם
תאיר פניו.
תאיר פניו. הנה מפורש שמה זה, מה קורה לאדם? פתאום הוא קלט את האור, זה עכשיו בו, בו בעצמו, תאיר פניו. חוכמת אדם, תורה, תאיר פניו, הנה הוא קלט מן האור, האור נדבק בו, הוא נדבק מן האור הזה. אם כן, הוא בזה שנותן כבוד לתורה, יש לו חיבור עם הכבוד, הוא מקבל הכבוד גם כן, כי הוא מתחבר עם הכבוד. לכבד זה להתחבר. אתה עולה ליחס הנכון כלפי התורה, בזה שאתה מכבד את התורה, אתה מראה שאתה מבין שיש פה ערך, שיש דבר שהוא בעל משקל, אז ממילא אתה עולה מתוך זה. מי שמכבד את התורה, על ידי זה הוא מתכבד, כי הוא מוכיח שהוא שייך לערך הזה, בזה שהוא מתחבר על הערך הזה שנקרא תורה. ואין דומה כאשר מכבד את האדם אחר. כלומר, זה לא אותו דבר שאתה מכבד תורה ואתה מכבד אדם אחר. למה? בזה לא יתחבר אל הכבוד, כי אין האדם הוא הכבוד. כי אדם אחר הוא לא הכבוד מצד עצמו. אבל התורה היא הכבוד מצד עצמו. למה? כי התורה זה ערך מוחלט. אז כל אדם שמכבד את התורה, הוא מלא את עצמו מערך יחסי לערך מוחלט. ולכן הוא עכשיו מחובר למדרגת הכבוד. וכן, אף אם למד תורה והיה מתחבר על התורה, בזה לא התחבר על התורה, במה שהתורה היא הכבוד. כלומר, זה לא מספיק ללמוד, צריך לכבד. לימוד זה עוד לא אומר שאתה מייחס לתורה ערך סגולי גדול. למה? את העובדה שבני אדם לומדים דברים שהם חול, אלא צריך יותר מלימוד. התורה מחייבת יותר מלימוד, היא מחייבת הערכה, כבוד. מה שואלים אותנו? אפשר להדגיש לרפואת יאיר משה בן שמחה. אתם הבנתם? זאת אומרת, בסופו של דבר, פה המהר"ל מכוון אותנו להבין את הדברים מאוד לעומק. בזה שאדם מכבד את התורה, הוא מראה שהוא יודע להתחבר לערך גבוה מערכו הנוכחי. ולכן הוא קונה את הערך הזה. זה פלא פלאים. אז זהו, זה העניין. כן, בזה בוודאי, אתה צודק מאוד. זאת אומרת, למה מכבדים? אין מושג כזה בגמרא של כבוד תלמיד חכם. מה יש? איזה מושג יש בגמרא? כבוד התורה. כבוד תלמיד חכם מכונה בגמרא כבוד התורה. זאת אומרת, נכון, אתה צודק. שבזה שאדם מכבד תלמיד חכם, הוא בעצם מכבד את התורה שבו. אז זה דרך לכבד את התורה. נכון? ככה זה עובד.
אם אנשים מסייף, לא מעריכים את התורה.
מה?
אם אנשים מסייף, לא מעריכים את התורה, לא מכבדים אותה, אז גם זה ישפיע על הבן אדם, אם הוא יכבד את התורה, אז גם מכבדו אותו או לא? אם גם בעצמם לא מכבדים את התורה.
אבל הוא בעצמו מכבד?
כן.
כן, ודאי שכן. כי סופה של האמת לצמוח. בסופו של דבר, האמת נראית צצמה. זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו כרגע הם לא מכבדים את התורה, אבל כשיראו כמה התורה עושה את האדם להיות טוב, הטוב מנצח בסופו של דבר. אז יכבדו. ודאי שיכבדו. בסופו של דבר. נכון, אתה צודק. כל דבר שמגלה ערך אמיתי, יש בזה צד של כבוד. אז זה... הכל כלול בתורה. הכל כלול בתורה. יכול להיות שהערכים האלה מתגלים בדברים נוספים בעולם. בתורה יש את כל הכבוד, יש כל האמת. נכון?
לא, בתורה זה פשיטה שמבינים בעניין של הכבוד.
זהו, כי זה כולל הכל.
העניין הוא באמת למצוא את הכבוד בצד האמיתי שלו.
זהו.
גם בדברים שהם לא בתורה. נגיד עניין שיש כבוד מלכות. למלכות נגיד שהיא לא כל כך הולכת על בסיס התורה.
כן.
על פי התורה.
כן.
אז באמת העניין של הכבוד שם, איפה הוא עומד, איפה המקום שלו?
העניין, זה שיעור גדול לשיעור הזה, כי הערך של המלכות הוא כן בתורה.
גם בימינו?
כן, ודאי, ודאי. הרי יעקב אבינו נתן כבוד למלכות אפילו לפרעה, כי יש יסוד, יש מושג בעולם של הנהגה. כשאתה עולה למקור הדבר, אז אתה לא מתייחס רק לצורה הגלויה, כן? מישהו יכול, ייקח ספר כזה. אם הוא מסתכל על הספר, יש ספרים עם כריכה מאוד יפה. מאוד יפה, מאור, אותיות, זהב, מה שאתה רוצה. טוב, זה נותן לאדם חשיבות, נכון? האדם יקרא ככה, רואה מדפיסים, אבל זה בדיוק התפקיד של האדם, להגיע לגלות את הערך האמיתי שמסתתר בדברים שהם לכאורה לא תמיד לבושים בלבוש הנכון. אז עניין של מלכות, מה זה? זה הנהגה. כתוב בתחילת ספר מלכים שדוד נענש כי הוא פגע במושג של כבוד המלכות. מתי? לא. כששאול רדף אחריו, והוא היה במערה, והוא קרת כנף מעילו, כדי להוכיח לו שהוא אינו רוצה ברעתו, הוא רק קרת כנף מעילו של המלך. אבל מה זה מעיל המלך? זה בגד המלכות שבו. קראת כנף מעילו, כתוב שבסוף ימיו והמלך דוד זקן בא בימים ולא יחמלו בבגדים. למה? ויחסוהו בבגדים ולא יחמלו. למה? אומר רש"י, כי קראת כנף מעילו של שאול. אבל לכאורה דוד עשה א' את זה מכוונה טובה, דבר שני, הוא היה במצב של הבא להורגך, השכם להורגו. הרי שאול רדף אחרי דוד על מנת להורגו. וזה מה שאנשי דוד אמרו לדוד. אמרו לדוד, יש הלכה, הבא להורגך, השכם להורגו. אז לכאורה לדוד היו כל הצדקות שבעולם לעשות את המעשה הזה. להרוג את שאול חלילה וחס, הוא לא רצה. הוא קרא לו משיח השם. אבל אפילו על הדבר הזה שנקרא לחות כנף מעילו הוא נענש. למה? כי יש הבדל בין לפגוע בשאול ולפגוע במלך שאול. כי שאול היה מלך ישראל. מה?
זה יותר חמור מעיל מאשר שאול.
לא שומע.
זה יותר חמור היה מעיל מאשר שאול.
לא. זה חמור כשאתה פוגע בשאול כשהוא לובש את המעיל, כי אז הוא מופיע בדרגת מלך. לפני מותו דוד המלך צריך לתת על זה את הדין. יש ערך בעולם שנקרא מלכות, שנקרא הנהגה, זה עניין אלוקי. נכון שלפעמים זה מתגלה באדם לא בצורה ראויה, אבל צריך מאוד זהירות שגם כשזה מתגלה בצורה לא שלמה, אתה לא פוגע בערך עצמו. כי אתה יכול למשל להגיד, תסתכל, כשאדם נהיה מלך, למה הוא מנצל את מלכותו? אם כן, אנחנו נגד המלכות. הבנתם? כיוון שיש לך ביקורת על מישהו מסוים שממלא את התפקיד הזה של מלך, אז מה אתה מחליט? להיות נגד הערך שנקרא מלכות. וכיוון שהקדוש ברוך הוא מדגדק, ומי צריך יותר לגלות, מי צריך לגלות את ערך המלכות יותר מדוד? הרי דוד הוא דוד המלך. הוא זה שצריך ללמד אותנו את ערך המלכות. לכן מידת הדין מדקדקת עמו, שאפילו בפגיעה הקטנה והפחותה הזאת בערך שנקרא ערך המלכות, הוא צריך לתת את הדין. כי אוי ובוי אם אתה תפגע בערך הזה. כי אם אתה פוגע בערך הזה, אתה פוגע בדבר מאוד יסודי בהנהגת העולם. כי ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, על ידי מלכות.
עם כל הצדקות שהיו לדוד.
עם כל מה שכן, כמובן, ודאי. שדוד עשה לו את זה מתוך כוונה רעה, אבל הקדוש ברוך הוא מדקדק. עם הצדיקים הוא מדקדק, זה לא רק לפי הכוונה, גם לפי המעשה. אז לכן, זה מאוד נכון הדבר הזה, צריך מאוד שלב, נכון שלב? מה ששלב אמר, יש ערכים בעולם. והערכים האלה מחייבים אותנו לכבוד. יש המון דוגמאות בתנ"ך שנתנו כבוד למלכות. משה רבינו אמר לפרעה, עבדיך ירדו אליי. הוא לא אמר אתה תרד אליי. למרות ש... בסופו של דבר זה פרעה שיבוא אל משה. באמצע הלילה. אבל הוא נתן כבוד למלכות. כן. כן, רצית לשאול משהו?
איך
לא שמעתי.
איך הפיסת בלד הזאת שהנער הצגע את המלך ופגע בכבוד שלו?
מה, מה שדוד המלך קראת את כנף מעילו? כן, כי הפיסת בד הזאת זה לא פיסת בד, זה כמו שתגיד שדגל זה פיסת בד. מה זה דגל? בד צבוע בכחול לבן עם מגן דוד באמצע. עושים את זה בבית חרושת, זה לא עולה, לא יודע, במפעל ייצור דגלים, זה אולי לא עושה, לא עולה שקל. אז מה זה הכבוד הזה? כולם צריכים לעמוד דום ומעלים את הדגל ומכבדים אותו, ואם מישהו מזלזל בדגל אז מאוד כועסים עליו. זה פיסת בד, נכון? לא. זה לא נכון. יש דברים בעולם שלנו שמגלים ערכים. וצריך להיזהר ביחס שיש לנו כלפי הערכים האלה. אדם לא מגלה את היחס שלו לערכים רק באופן מופשט. באופן אבסטרקטי. אדם צריך לגלות את הערכים שלו, כן? ביחס לערכים האלה באופן ממשי, מוחשי. למה? כי אנחנו נמצאים בעולם שצריך לחבר את הדברים הכי רוחניים את הדברים הכי גשמיים. אז זה פוגע במה שהמלך מגלה, כי המעיל הזה זה מעיל מלכותו. זאת אומרת, כשמישהו ראה אדם לבוש במעיל הזה, הוא ידע שזה המלך. אף אחד אסור לו ללבוש את המעיל הזה. אם מישהו ילבש את המעיל הזה, הוא יודע שהוא כבר לא אדם פרטי, אלא אדם כללי. כשגוליית הופיע לפני ישראל, כדי להילחם בהם, ואף אחד לא יעז לצאת נגדו למלחמה, כולם פחדו ממנו. הגיע דוד, והוא התנדב ללכת להילחם בגוליית. מה עשה שאול אחרי שהוא בדק וחקר והגיע למסקנה שדוד יכול לצאת לקרב נגדו? הוא הלביש אותו את מדיו. ככה כתוב. למה? אי אפשר להילחם בלי מדים? אפשר להילחם בלי מדים, נכון? למה צריכים ללבוש מדים? מדים זה אומר שאתה מתלבש בכלליות. מה זה מדים? גם היום, מה זה מדי צבא? למה החשיבות של מדים בצבא? כדי להגיד שכרגע אני יצאתי מהמדרגה הפרטית שלי, אני נכנס למציאות כללית. אני לא נלחם על דבר פרטי. אדם שנמצא בצבא, הוא לא נלחם על עניין פרטי, הוא לא בא להגן על עצמו מפני גנבים או מפני דברים פרטיים כאלה. לא. הוא עולה למדרגה כללית, הוא בא להילחם לטובת האומה כולה. המדים האלה באים להגיד שהוא עכשיו מתלבש בערך כללי. וזה משנה את הכל. גם החוקים הם שונים. החוקים של כלפי אדם שלובש מדים הם שונים מן החוקים כלפי אדם שאינו לובש מדים. למה? בגלל שאז הוא מייצג את האומה. אם אדם יעשה עבירה מסוימת עם מדים או בלי מדים, זה שונה. כי אתה לבשת עכשיו דבר כללי, אתה לבוש משהו כללי, אתה מייצג את הכלל, את עם ישראל בכללותו, ואתה פועל לא נכון. אז אותו דבר, כשהוא קרת את כנף מעילו של שאול, הוא לא פגע באדם שנקרא שאול, שרודף אחרי דוד כדי לאורגו. מישהו שאל אותי באמת, למה דוד לא קיים את ההלכה הבא לאורגך השכם לאורגו? למה הוא לא רצה לפגוע בשאול? אז זה הלכה הרי. מה? את מי? לא, אבל זה נאמר על כל אדם, הבא לאורגך השכם לאורגו. מישהו שבא להרוג אותך, מותר לך לקום נגדו, ולהרוג אותו לפני שהוא יהרוג אותך. הרי שאול רודף אחרי דוד כדי להרוג אותו. אז למה דוד לא קיים את ההלכה בלא הורגך השכם להורגו? אז מה? אם הוא בא להרוג אותך חינם, אין לו, הוא לא, זה לא מוצדק. הרי שאול רדף אחרי דוד, הוא חשד בו בדבר שלא היה בו, נכון? הוא היה ממש בסכנת נפשות. אתה אומר זה נכאורה נראה, נכון, אז למה זה ככה? מה שאתה אומר, אתה אומר זה לא יכול להיות דבר כזה שאדם יוכל לקום נגד המלך ולהרוג אותו. למה? ההלכה הזאת, הבא להורגך שאם להורגו, דוד, הרי הוא יודע דין, נכון? הוא יודע מה זה תורה. אז למה הוא לא חשב שיש לו הצדקה על ידי זה להרוג את שאול? מה הוא ראה שאנחנו עדיין לא רואים? כן. ואז כל אדם נברא בצלם אלוקים, אז לפי זה אסור לך להרוג כל אדם. טוב,
הוא רצה להתרחק מנשים שמה הוא יהיה רוצה.
מה זאת אומרת? אבל רק רגע, אם מישהו בא להרוג, אם שמעון בא להרוג את ראובן ידידיה, בסדר? וראובן יכול להגן על עצמו, והוא הולך לפניו ככה, אומר אני לא אעשה לך כלום, ושמעון הורג אותו. כשראובן יגיע לדין למעלה, אומרים לו, תגיד לי, למה לא הגנת על עצמך? הבא להורגך השכם להורגו, מה זאת אומרת? אני לא רציתי להיחשב כרוצח. רוצח של מי? שלו או של עצמך? הרי אם אדם שהוא יכול להגן על עצמו, לא מגן על עצמו, יביאו אותו לדין. יכולת להגן על עצמך. אדם אחראי לא רק על אדם של הזולת. הוא גם אחראי על אדם של עצמו. אם מישהו בא להרוג אותך ואתה נותן לו את הגרון, אז יגידו לו רק גם ככה, יכולת להגן על עצמך, למה לא עשית את זה? לא רציתי להיחשב כרוצח. נכון, אבל אתה רוצח של עצמך. אז למה במקרה של שאול דוד לא רצה לפגוע בו? מה אתה אומר? ואז מה יקרה אם הוא יהרוג את שאול?
זה היה מלך כמו שקרה עם משה רבנו.
כי דוד אמר ככה, פיקוח נפש שלי, פיקוח נפש של כל עם ישראל. שמעתם? פיקוח נפש שלי. אבל להרוג את המלך זה פיקוח נפש של כל ישראל. כי מה קורה לעם שאין לו מנהיג? זה קטסטרופה. איש נס על נפשו. עד כדי כך שאחיו, שהוא לא היה מלך צדיק, הרי הוא היה עובד עבודה זרה, הוא התחתן עם איזבל. אבל על מה מחזיקים לו טובה, שכשהוא נפצע אנושות במלחמה, הוא לא הראה את עצמו פצוע, כדי לא להחליש את רוח העם. כי הוא אמר, אוי ובוי, אם עם ישראל ידע שנפגעתי ונפצעתי אנושות, זה יחליש את כוח העמידה של העם מול האויב. אז מלך זה פיקוח נפש של העם כולו. אז אמר דוד, אני אציל את עצמי, אבל אני אסכן את כל עם ישראל כולו. אז מה זה שקול בכלל? הפיקוח נפש שלי מול הפיקוח נפש של כל עם ישראל. כי שאול הוא המלך, הוא המנהיג. יש ערך שנקרא הנהגה, שנקרא מלכות. אסור לפגוע בזה בשום פנים ואופן. אפילו במעט אסור לפגוע בזה. לא נשיא לא טהור בעמך. יש דין מיוחד בתורה שלא לקלל את המנהיג. זה בכלל לא טוב לקלל אף אחד, נכון? ברור. אז למה צריך פסוק נוסף? נשיא לא טהור בעמך. למה יש פסוק נוסף? כי פה זה פיקוח נפש לכלל. אם אתה מזלזל במנהיג, אם אתה מזלזל במלכות, אתה מסכן את עם ישראל כולו. אז אמר להם דוד לאנשיו, אתם רוצים שאני אקיים את הפסוק, אבל להורגך אשכם להורגו? אבל אני אסכן את עם ישראל כולו אם אני אפגע בשאול. אז אני רק אעשה דבר קטן, אבל הדבר הקטן הזה הוא צריך לתת עליו את הדין. כי זה סכנת נפשות. אם אתה פוגע בערך, לכן שלב צדק, יש ערכים שמתגלים בעולם שצריכים כבוד מצידנו. אבל האמת היא שכל הערכים האלה מופיעים כבר בתורה. ולכן, כשאדם מכבד את התורה, הוא קולט לתוך עצמו את הערכים האלה, ולכן הוא הופך להיות מכובד. כי ביחס הנכון שלו אל התורה, הוא מוכיח שהוא בעצמו שייך לאותה דרגה. כי כדי לכבד דבר אתה צריך להכיר בערכו. אם אתה לא מכיר בערכו, אתה לא תכבד אותו. אתה לא מודע לערך של דבר, אתה לא תכבד אותו. אז בזה שאתה מכבד אותו, סימן שאתה מכיר בערכו. אם אתה מביא בערכו, אז אתה שייך לערכו. ולכן אומר רבי יוסי, כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. כי הוא מוכיח שהוא לא אדם פחות, אלא הוא אדם גדול. אתם יודעים שהרב קוק כתב שתשובת הדור תבוא בארבע שלבים. ככה הוא כותב באות התשובה. שלב ראשון, כבוד הדת. לא קיום, לא לימוד, עצם הכבוד. להתייחס יפה, שיש לעם שלך מסורת. אתה כבר שייך לזה. בעצם העובדה שאתה מכבד, מתייחס נכון ויפה לעניין, אתה כבר שייך לזה. טוב, נמשיך מחר בעזרת השם.